חי, המהדורה המרכזית. עם אבי ממרן. ערב המהדורה המרכזית, ראש הממשלה בנימין נתניהו שוחח היום עם מנכ"ל חברת מודרנה ואמר כי הוא ינסה להשיג חיסונים נוספים אחרי החיסונים שכבר הושגו במסע ומתן בין ישראל לבין החברה. נתניהו אמר כי הוא מקווה בקרוב להשלים את המסע ומתן להספקת החיסונים. המדיניות של ישראל, אמר ראש הממשלה, להשיג כמה שיותר חיסונים מכמה שיותר מקורות. ובמקביל על הדיונים בסוגיית החיסונים לקורונה, ממשיכים שרי ממשלה לעסוק בעוד אפשרויות כדי לעצור את שרשרת ההדבקה. בין היתר, ראש הממשלה הורה לחלק מן השרים להעביר רעיונות כיצד ניתן לחייב אזרחים להפעיל אפליקציה בשם המגן 2 שנועדה לעצור שרשרת ההדבקה. האזרחים לא משתפים פעולה עם האפליקציה הזו, אמר נתניהו, והשרים יביאו בקרוב רעיונות וחלופות כיצד לאפשר לטכנולוגיה לסייע במערכה הזו. ובפוליטיקה, חבר הכנסת הרב יצחק כהן משס התפטר היום מהממשלה וימשיך לכהן כסגן שר במשרד האוצר. ההתפטרות הגיעה אחרי ששר הביטחון בני גנץ הציב תנאים לשס בשביל מינויו של כהן לשר על מכסת כחול לבן. אחרי הקשיים הללו החליט הרב כהן להתפטר מתפקידו כשר וישאר כאמור כסגן שר. זאת אחרי שהרב ליצמן נכנס לתפקידו כשר השיכון שוב בפעם הנוספת. ובוועדת הכספים היום שוב הדיון סביב המשבר בצהרונים. שר האוצר וחבר הכנסת הרב משה גפני נפגשו היום, ושר האוצר הנחה את צוות משרדו למצוא פתרון דחוף אל הבעיה. בנוסף, משרד האוצר ורשות המסים הודיעו כי בעלי המשפחתונים יפוצו בעקבות הנזקים שהסב להם הסגר. אחרי שוועדת הכספים אישרה כבר את השלום המענקים והחזר ההוצאות לעצמאים גם על החודשים נובמבר ודצמבר, מחליט עכשיו שר האוצר לתעל את הכסף הזה רק לעסקים שירדו ב-40% מהמחזור הרווחים שלהם. השר קץ החליט להוריד את הזכאות מחדש, ועכשיו רוב הכסף הזה יתמקד בעסקים קטנים שהמחזור שלהם עד 100 מיליון שקלים, אבל עסקים גדולים יותר כרגע ללא הפיצוי החדש הזה. נביא את הפרטים הנוספים בעניין הזה בהמשך. וגם על כמה וכמה מרומות היום, גם בבית הכנסת איצקוביץ' בבני ברק ובעוד מקומות ברחבי הארץ. כוללו בהמשך המהדורה המרכזית, העורכת הראשית אסתי פלד, על הביצוע הטכני אורי כהן, באולפן אבי ממרן. שלום וערב טוב לכם. אנחנו נפתח הערב את המהדורה עם שניים. עורך הדין אבי בלום, שלום וערב טוב.
ערב טוב ומבורך.
טוב, עוד מעט תצטרף אלינו מרויין ופרשן נוסף, אבל לפני זה אני רוצה לשמוע ממך באמת על מה שקרה מאחורי הקלעים, על הדרך שבה הרב ליצמן חוזר למשרד השיכון, עד סוף הפרשה שאנחנו רואים אותה היום, כאשר רב יצחק כהן מתפטר מהממשלה בעצם ונשאר סגן שר במשרד האוצר. הרבה מאוד קרה בעיקר מאחורי הקלעים.
תראה, אי אפשר לומר שהרב יצחק כהן צריך להשאיר את התואר הרב אחרי שהתואר השר נשלל ממנו. אז אי אפשר לומר שהרב יצחק כהן לא ידע לאן הוא נכנס. הוא נכנס לאיפה שביבי בעצם היה, כשהוא היה שר שהחזיק בתפקידים האלו, וכשהביאו לו לחתום על המסמכים בסוף כל שבוע, הוא אמר, אני מקווה שאתם יודעים מה אתם מביאים לי. עכשיו, ברגע שהוא נכנס, הוא רצה גם שתהיה לו מעורבות גדולה יותר, אז הייתה לו. הוא לא שיער, אבל שבסופו של דבר הוא ירגיש בכל סוף שבוע כמי שמשמר כחותמת גומי. מי שמכיר, אם אתה רוצה למקד את הדברים, בסוף מי שמכיר את איציק כהן, ואני אומר את זה לשבחו, יודע שהוא לא בנוי לזה. וכנראה קרץ לו העניין הזה שלראשונה מאז ימי ממשלת אלי ישי, שאלי ישי שיחזור לשלוחן הממשלה, וישב כשר שיקון ושר במשרד האוצר, זה קרץ לו. אחרי כמה שבועות בתפקיד, כשהוא הבין, והוא הבין שזה לא בשבילו. אריה דרי אמר כבר ביום הראשון, אני לא יודע למה הוא לוקח את זה, אני לא יודע כמה הוא בנוי לשמש בתפקיד הזה. זה בסופו של דבר מה שהיה כאן. יש כאן חברות רבת שנים, מי שיודע, בין, אישית ממש, בין ליצמן לבין איציק כהן, לא סתם הוא הסכים להניח את המפתחות אצלו בכיס. ואתה יודע, בסוף כשממסדים חברות, השני הצדדים לפעמים מפסידים, כאן דווקא אני חושב שליצמן בסוף כל הסיבוב הזה, הוא אפילו יוצא קצת מחוזק. תראה, מי שנתפס כמי שקורא עליו תיגר מתוך העשייה המרכזית בכנסת, כאיזשהו יורש עתידי, חבר הכנסת חסיד לא נמצא, הוא חוזר לתפקיד, סך הכל הוא יכול לסמן וי, יש אפשר לומר, אם אפשר לעבור לנושא אחר שמתפתח כתוצאה ממנו, כן? שאנחנו יכולים להביא אותו כאן בפרסום ראשון, ברשותך.
אז כבר נביא את הנושא בפרסום ראשון, אני רק רוצה לומר ערב טוב לחבר הכנסת מיכאל מלכיאלי, שלום ערב טוב.
שלום וברכה, ערב טוב.
טוב, לא בכל יום אתה מזדמן לפינת הפרשנים, אבל בוא ככה ננסה לראות איך זה עובד. זה מתחיל בזה שאבי בלום בדרך כלל מביא לפה פרסומים ראשונים, הנה אחד מהם, תקשיב. כן, אבי.
לא, אני אומר שבסופו של דבר, אני בטוח שמלכיאלי, כמי שנחשב היום לחברי הכנסת של בחורי הישיבות, שבחורי הישיבות מתעלים אליו את הפניות, התחבר גם לזה. אנחנו יודעים שבתוך אגודת ישראל היה ויכוח מי יהיה הנציג שישב בוועדה הקואליציונית של חוק הגיוס. זה שליצמן היום חזר לתפקיד רשמי כשר, פורש במקביל קיבל מהחלונות הגבוהים, נגיד בסיעה המרכזית, קיבל את ברכת הדרך לשמש כשליח של אגודת ישראל בוועדה הזאת, והנה כבר מתגלגל עניין שעומד עכשיו על הפרק. אלפי בחורי ישיבות אמורים לפקוד את לשכות הגיוס, ובישיבות שנמצאות בקפסולות, ראשי הישיבות רואים בזה אסון ממש. כי אם אתה אומר לבחור, אל תצא לשמחה של אח שלך לחתונה, ואל תלך הביתה ושום דבר, ואז אתה אומר לו, ללשכת הגיוס תצא, אז הוא מבין שזה לא כזה דרמטי, ואתה יודע, אתה לא יודע מה יקרה בדרך הלוך, מה בדרך חזור, ואיזה תמונות ישימו לך שהם יגידו, הנה בחורי הישיבות מגיעים ללשכות הגיוס. אז מה שעלה דווקא היום, כשפורוש קיבל את המינוי הזה, פנו אליו ראשי ישיבות גם חסידיים וגם מיטאיים, אני מניח שגם בציבור הספרדי תהיה לזה תמיכה, להעביר את כל ההתייצבות של בחורי הישיבות לאמצעים חזותיים, בדוגמה למה שמקובל כיום של תצירים להתייצבות בבתי המשפט, שהיום אתה לא, או בתציר שחותמים לאורך הדין, שהיום אתה לא צריך שעורך הדין יראה אותך, אלא אתה עושה את זה דרך הזום או באמצעים חזותיים. אז אולי נרוויח גם משהו מכל המשבר הזה, אולי בחורי הישיבות בסוף היום שיש כתובת ברורה, גם הרוויחו משהו מכל העניין הזה.
טוב, מעניין מאוד. הרב ומלכיאלי, אם אתה רוצה להתייחס לזה אז בשמחה, כי אני רוצה לחזור יחד איתכם באמת לכל מה שקורה פה מאחורי הקלעים הפוליטיים. תגיד, מה הקשיים שגן צעירים כל כך על שס במינוי הזה של הרב יצחק כהן? אולי אתה יודע יותר מאיתנו, מלכיאלי.
אני אומר, קודם כל, בנושא של חוק הגיוס, אז אין ספק שעכשיו, אחרי שבג"ץ פסק את מה שפסק, אז זה חוזר לידיים של הכנסת, ועכשיו בעצם יש לנו גם את הדדליין 3 חודשים, שצריכים להביא נוסחה, קודם כל שמקובלת על גדולי ישראל, אבל גם שהלשכה המשפטית, היועץ המשפטי, ידע להגן את זה לבג"ץ, כי ברור שיש שם בג"ץ. עכשיו, במשך שנים, שאז היו אתם נציגים שלה בוועדות השונות, כולם יודעים את הרי לטיאסו, החרדי, אני חושב שיודע יותר טוב מכולם, את כל הפרטים, זה לדקדוקים של החוק הזה, ויחד גם עם יהדות התורה יצטרכו להגיע להבנות סביב החוק הזה, על מנת להביא אותו כמה שיותר לגמר. לאף אחד אין אינטרס שזה יישאר ככה שידעו שהוא בו רבים, זה כמובן נושא אחד. הנושא של בחורי הישיבות, אני מכיר את הנושא הזה, אני גם פניתי למשרד הבריאות באמירה מאוד מאוד ברורה, הם חייבים להגיד על השולחן האם הם מאשרים לבחורי ישיבות לצאת מקפסולות על מנת ללכת ללשכת הגיוס. למה? כי בדיוק כמו שאמרת, כי להגיד לבחור ללכת ללשכת גיוס, כן, הוא נוסע הרי באוטובוס, פוגש אנשים בדרך וחוזר לישיבה, ולחתונה לא, דבר שלא מתקבל על הדעת, כי אנשים לא יבינים, אם לא מבינים את ההנחיות, לא מבצעים אותם. זה אי אפשר להטמין את הראש בחול. ואם אחד מהשתיים, או שידחו את הדחייה, יאפשרו לפרק זמן הזה להסתמך על סמך או הצהרה של ראש הישיבה, או על סמך ההצהרה, הדחייה הקודמת, או לחילופין, כמו שאמרתם, אם זה בזום, או שהצבא יבוא לישיבה לקבל את הדחייה, אבל לא מתקבל על הדעת.
כל כך קשה לשלוח שני חיילים לכל ישיבה, לחתום על דחיות?
כי אנחנו מוכנים לזמן להם את המונית לישיבה, לבוא,
לקבל את ההצהרה. שמנהלי הישיבות, יחתמו על תציר שהם מאשרים שזה הבחורים שמתייצבים. יותר מזה זה סתם הפרלות לב.
אבל אני אומר שאת המאבק הזה, אני חושב שלא אנחנו צריכים לנהל על משרד הבריאות. אם משרד הבריאות חשוב לו שהישיבות ישמרו על קפסולות, שהוא יבקשה לנהל את המאבק הזה. כי להגיד לבחורים, בדיוק כמו שאמרת, לחתונה של בן משפחה לא, ולצבא, כן, זה דבר שהוא לא מתקבל עליו וגם לא ישים.
טוב, השאלה היא באמת גם מה האמירה של ועד הישיבות בעניין הזה, כי לא בטוח שכל הרעיונות המוצאים מתאימים גם לישיבות, יכול להיות שחלק מתאים לצבא או למשרד הבריאות, אני בטוח שיש גם לוועד הישיבות מה לומר בעניין הזה, כי בזמנו הייתה איזה סוג של התנגדות בכלל, פעם שעוד דיברו על כך שבחורים יוצאים לבקום ועוברים את כל מה שהם צריכים לעבור באמצע הזמן, אז אולי כן נפתוח איזה שלוחה בתוך הישיבות, ואז דווקא ועד הישיבות התנגד, אני לא יודע אם בגלל הקורונה מישהו שם שינה את עמדתו או לא, אבל זה בהחלט סוגיה ושאלה מאוד מעניינת. חוץ מזה יחסית די משעמם.
אני מבין שוועד הישיבות תומך בזה שלא יצטרכו לצאת ללשכות הגיוס, זה אולי נראה דבר של מה בכך, אבל בסוף אלפי בחורי ישיבות שעוקבים אחרי מה שאנחנו אומרים ורבבות תורים, זה מדאיג אותם. כשאתה שם את הילד שלך בפיקדון ובסוף הוא יצא לך באוטובוס, אם לך תדע לאן, ורק ללשכת הגיוס, זה דבר שלא מתקבל על הדעת.
טוב, מעניין. נחזור לפוליטיקה, חבר הכנסת מלכיאלי.
טוב, אי אפשר, לא התנתקנו משם, אנחנו עדיין שם. אני אומר, לא, בנושא של השרות של הרב יצחק כהן, יש מי ששואל, רגע, מה זה משנה, הרי הוא משרד האוצר, מה זה משנה אם הוא בנושא של שר או סגן
שר? שר במשרד האוצר או סגן שר במשרד האוצר?
התשובה היא מאוד מאוד פשוטה, אני חושב שכשיש עוד אדם חרדי, והרב יצחק כהן הוא מהמנוסים הוותיקים, אם יש הגדרה של שואל פוליטי, הוא יושב תחת ההגדרה הזאת, תחת שולחן הממשלה, אז קודם כל הוא יכול, הוא משבח את עבודת הממשלה. חבל מאוד שזה לא בא לידי ביטוי, הוא תורם מאוד בנושא הכלכלי סביב שולחן הממשלה. טוב, היינו מושאלים,
אבל יש לנו נציג נוסף עכשיו במשרד הממשלה, הרב ליצמן, עד עכשיו היה שר הפנים, היה לבד.
נכון, עוד פעם, אין ספק שגם תרומתו של הרב ליצמן בשולחן הממשלה זה תרומה חשובה מאוד, אבל איציק כהן הוא הכלכליסט החרדי מספר אחד שיש היום, וכשהוא נמצא תחת בתוך שולחן הממשלה, זה דבר שתורם לא רק לציבור שלנו, אלא בכלל לממשלה, וחבל שחשבונות כאלה אחרים מנעו את זה, אבל בסדר, בסוף היינו תחת המכסה שלהם, וש"ס מכבד את הסכמים, ואחרי לא התפטר, הוא יישאר, גם באוצר.
אני לא רואה הבדל גדול מהותי, נכון שזה לא נעים לאיציק כהן כל הסיבוב הזה שנעשה, אבל מהותי אין הבדל גדול מזה שהוא סגן שר לשר, ובדרך כלל אומרים שאין הבדל גדול כי כשאתה תחת שר אין לזה משמעות, אבל אצל איציק כהן זה ההפך, ואם אני יכול להסביר במשפט אחד, היום המערכת הפקידותית במשרד האוצר לא משדרת על אותו גל עם ישראל כץ, אנחנו רואים את ההתפטרויות, קשה למנות היום אנשים חדשים, אלה שנשארים עם בטן מלאה, יש גורם אחד שהוא איש ממשל לכאורה, הוא בא מהמערכת הפוליטית, אבל הוא מרגיש בבית בתוך המערכת הפקידותית, וזה יציקו לנו שם קדנציה שלישית, זה לא בכדי שכל שר רוצה אותו ואומר לאריה דרעי, תשאיר אותו כסגן שר, גם שדרעי אמר מה אנחנו צריכים את המשרד הזה, הוא יודע להיכנס לכל פקיד, לפתוח את הדלת, והיום גם ישראל כץ נעזר בו. לכן אני חושב שבסוף הנוכחות של אותם יותר חשובה מכל משרד אחר.
נכון, אגב, זה התחיל משטייניץ, שהוא היה סגן שלו, ואחרי זה עם כחלון, ואחרי זה עכשיו עם ישראל כץ, ומי שיודע את התרומה של הסגן השר יצחק כהן, לכל תקציבי עולם התורה, כל מה שאנחנו רואים שבסוף מגיע לוועדת הכספים ומאושר, בסוף יש איזשהו טבח שישב חודשים שלמים לעמול על מנת שנוכל להגיש את זה, והנושא שלה, אם זה הביטוח של האברכים, הרבה הרבה יוזמות שבסוף החינוך המיוחד בסוף שהוא הביא את הפתרונות ועוד הרבה דברים שלו, הוא לא מפרסם כל דבר. אין ספק שזה אחד הנציגים הטובים ביותר שיש לנו באוצר.
אמרת ביטוח אברכים, אני חושב שהתקופה של הקורונה לימדה את כולנו שהוא ראה קדימה מה שהרבה אחרים לא ראו. צריך לציין.
לצערנו הרב, אנחנו שומעים כל כך הרבה לצערנו על פטירה של אברכים, וצריך להבין שזה בשקלים ממש פרוטות, האלמנה מקבלת לכל החיים מלגה, שוב, הוא לא מיליונרי מזה, אבל בשביל הקמח והלחם והחלב הבית.
ברור שזה משהו בסיסי חשוב, אגב זה כבר פועל, ויש כבר לצערנו הרבה שנכנסו למעגל הזה, לפחות כמה שמות שכבר התפרסמו בחודשים האחרונים.
נכון.
ואם רק בשביל זה דיינו, אתה יודע, עוד נקודה אחת אני שואל אותך, והרי כל הסיפור הזה עם החוק הנורווגי והסיבוב שעשה רב ליצמן והתפטר וחזר והבלגן שהיה באגודת ישראל באותם ימים, בסוף המשמעות היא שהוא לא יכול לממש פעמיים את החוק הנורווגי, וחברי כנסת חסיד נשאר בחוץ. אני לא בטוח שליצמן כל כך מאוכזב מזה שהחוק הנורווגי לא מאפשר יציאה נוספת.
דורשי קונספירציות אמרו שכל המהלך נעשה בשביל להגיע בסופו של דבר לתוצאה הזאת. אז אני לא אפריז ואומר עד כדי כך, אבל אין ספק שליצמן מאוד מרוצה מהתוצאה.
אני כן יכול לומר שאני לא אוהב לדבר על מה שקורה אצל אחרים. בשאס, הנורווגיה עשה רק טוב, נכנסו עוד שתי חברי כנסת צעירים, מת מהטובים ביותר שבכנסת, ממש בכמה חודשים למדו את המקצוע הכי טוב שיש, ורואים איזה עבודה פרלמנטרית טובה הוא עושה, רואים שהחוק הנורווגי הוא בעצם, הוא משבח את עבודת הכנסת, וכמובן את הסיעות שלנו.
את הסיעות שלנו על אחת כמה וכמה, וכאן עוד משפט אחרון, בגלל שמה שקורה בכל המפלגות האחרות יש תחלופה טבעית, תמיד רואים חבר'ה צעירים. אצלנו אין ספק שחברי הכנסת החרדים הם מנוסים ביותר, גם בגלל הקילומטראז' שלהם. תשאל כל חבר כנסת. והם גם, תדע, בסוף אתה רואה את גפני בכל גיל, וגם בשס אתה רואה את החבר'ה הם פרלמנטריים, גם כשהם בתיקים נמצאים בכל ועדה. אבל זה גרם לכך שאין דם חדש. לא מוזרם דם חדש. היום אפשר להשאיר גם את הוותיקים וגם את הצעירים.
אז לפני שנדבר על עוד...
הרגע שהמחיר של הרכב נקבע גם על פי השנתון שלו, לא רק על הקילומטראז'.
אתה אומר על השנתון חדש
שמחדש
משלמים יותר.
תלוי אם היא רופא או לא מרופא, תלוי גם איזה רופא, יכול להיות פרויקטור.
לא, אני הייתי מסכם ואומר על שנתון חדש משלמים יותר, אלא אם כן זה רכב אספנות.
אוקיי, טוב, יפה. אגב, הרב ליצמן לפני כמה שעות מגיב לכל מה שמתרחש באגודת ישראל, הוא דיבר בכנס סגור, של נציגי עשייה המרכזית, של חסידי גור כמובן, והוא כמובן אומר שתיק השיכון מאוד חשוב, אנחנו במצוקת דיור, והוא אומר שסגן השר הרב פורוש פעל לבד, הוא לא התקן אף אחד, והוא חבל שהוא לא שיתף איתנו פעולה, ואמירות מהסוג הזה, וחבר הכנסת אייכלר אומר, בכלל לא פנה אליי, לא דיבר איתי בנושא חלוקת התפקידים, לא דיבר איתי על זה שעזבתי את השיכון, ועל זה שחזרתי לשיכון, עוד כל מיני התייחסויות, הוא גם דיבר קצת על החינוך העצמאי, בסדר, ליצמן כמו ליצמן, אני לא צריך להביא את ההקלטה של הדברים שלו, אני בטוח שאתם מדמיינים אותו אומר את זה.
שתי הערות לנושא הזה, בטח חבר הכנסת מלכיאלי לא ירצה להתייחס לכניסה המלוכלכת של אחרים. א', שים לב שבישיבת עשייה לא נאמרה מילה, זאת אומרת לכולם נוח לדבר אחד על השני, אבל בסוף כשיושבים בחדר הם לא יעלו את הנושא הזה ולא בכדי, ואני אומר לך גם שמבתי האדמו"רים ירדה הוראה, תניחו לעבוד. אז יכול להיות שיש עכשיו אמירה, הוא חייב להחזיר את מה שהוא צריך, אבל בשבוע הקרוב אתה תראה שכולם מניחים לעבוד, אתה תראה אישור קו גם באמבסטר וגם בעמודיע, זה בא מלמעלה.
אני חושב שאין לנו צ'אנס אחר, מי שרואה על האתגרים שהיהדות החרדית עוברת מדי שבוע בכנסת, מבין שכשאנחנו מאוחדים, אנחנו יודעים להדוף דברים. זה אין יום שאין רעיון חדש, אדם מחר, יש יום רביעי, יש כמה חוקים חמורים מאוד שאמורים לעלות, שאם אנחנו חלילה לא יודעים להיות מאוחדים, יהיה מי שידע להיכנס לפרצה הזאת, וכשאנחנו יודעים לעמוד כחומה בצורה, הכוח שלנו הרבה יותר מאשר מספר המנדטים שלנו.
טוב, בוא נדבר רגע על החתונות. אנחנו שומעים את המצוקה הזו, מצוקה יומיומית, אף אחד לא חושב על מתווה, על פתרון, אני שומע שהשר דרי מדבר על זה בכל ישיבת קבינט קורונה, אבל נדמה שהוא מדבר כל קורא במדבר, במקום להביא איזשהו מתווה, לחלק חתונה לקפסולות, להביא שוטר שיפקח במימון בעלי השמחה, אני לא יודע, יש כל מיני רעיונות שונים ומשונים ויצירתיים שיאפשרו לאנשים להתחתן כמו בני אדם. בעצם המדינה גורמת בכל ערב לעשרות זוגות לעבור על החוק, כי נרצה או לא נרצה, היום משפחה חרדית, אתה אומר לה 20 איש בחתונה תחת כיפת השמיים, רק הצד של החתן, אם לא מזמינים את כמה אחים ואחיות וסבא וסבתא, זה כבר 20 איש. אז יש פה איזושהי...
הדבר הנורא בסיפור הזה, ואתה יודע מה עובר על המשפחות עד יום החתונה? הפחדים מהמשטרה, ומראים לי טלפונים, מתקשרים, כי הוא זוג במקום שיהיה עסוק בשמחה שלו, הוא עסוק במשטרה, אם יתפסו אותו, לא יתפסו אותו, מעמידים אנשים על הגגות, תגידי כשנהדת מגיעה. זה פשוט נהיה נורא והיום עכשיו. מה החמור ביותר? הרי אנחנו, משרד הבריאות, נגד חתונות ואירועים בגלל ההדבקה. הרי אם לא היה חתונות, אז בסדר. אבל בציבור החרדי יש חתונות. ואי אפשר, אנחנו לא מסתירים את זה. יש חתונות, וכשזה מגיע לא במקום מסודר, אז יש שם הדבקה פי כמה, ומקדם ההדבקה רק ילך ויעלה בגלל החתונות. אז יש שתי דרכים, או להתמיד את הראש בחול, מה שמשרד הבריאות עושה היום לצערי הרב, או להגיד רבותיי, אנחנו נאפשר חתונות, אבל מה, איך אומרים, התו סגול הכי מחמיר שיכול להיות, בדיוק כמו שאמרת, עם מימון של בעל המשפחה לשוטר, שיש לו סמכות לתת קנטות, אבל תאפשר. וזה בדיוק מה שהשר דרי אמר בקבינט, אנחנו דורשים חתונות של 200 אנשים, התקפסות של 20 אנשים כל אחד, ואז גם אתה נותן איזה שהוא קצת מרווח למשפחות להתחתן כמו בן אדם, ולא להתעסק עם פחדים של משטרה בכל השבועות בהכנות של החתונה, וגם יהיה אפשרות למניעת ההדבקה. ולצערנו הרב, אני אמרתי את זה גם לגמזו וגם לגרוטו לפני ההתפטרות שלו כמה וכמה פעמים בוועדות, ואתה מרגיש שאתה מדבר, לא יודע, לחלל, לא תופס, וזה נקרא להתמין את הראש, כי יש חתונות ויש הדבקה בגלל זה.
תראה, בוא ניתן קצת מאחורי הקלעים. בסוף, תדע, כמו בעניין הקצבאות שתמיד אמרו לחרדים, אין לנו בעיה איתכם, יש לנו בעיה עם הבדואים והערבים. בסוף, כל מתווה שתשים כאן, יאמצו אותו פי 4 ו-5 בחברה הערבית. הבעיה, וכאן אני חושב שכולם היום מבינים שיש בעיה וצריך לפתור אותה, שכשאתה לא מאפשר, כמו שאמרת, מיכל, כשאתה לא מאפשר חתונות ביתר, אז עושים את זה באיסור והרבה יותר גרוע, ובחברה הערבית זה הדבר הכי גרוע שקיים, שם בכלל כל הגבולות מפרצות. כל הגבולות נפרצים, אנחנו באמת רואים תשובה של החתונות ההמוניות, כך שבסופו של דבר מתווה מידתי, לא רק שהוא לא יגביר את התחלואה, אלא הוא דווקא ינמיך אותה.
היה מעניין, אני צריך לומר, עורך הדין אבי בלום וחבר הכנסת מיכאל מלכיאלי, תשמע, כוחך בפרשנות לא נופלת מכוחך כמרויין כזה סטנדרטי.
אפשר לאמת את זה באופן קבוע.
בוא... להיכנס לנעליו של יעקב ריבלין, שאגב אנחנו מאחלים לו מפה רפואה שלמה.
לא לנעליו, לצידו, לצידו. הייתה פעם שלישייה בשס, מפעם לפעם. יום טוב.
להתראות, ערב טוב. השר יזהר שי, שלום, ערב טוב לך.
שלום וערב טוב.
שר המדע, איש כחול לבן, ככה רק מילה אחת לנושא שדיברנו עליו קודם, למרות שלא בטוח בכלל שזה רלוונטי או קשור אליך, אבל אולי גם לך יש דעה כי אתה הרבה בנושא קורונה. נושא החתונות נשאר ונותר כמו שהוא היה, עד 20 איש במקום פתוח. לא משנה מה מזג האוויר, וזה לא רלוונטי אם יש גשם, וזה לא רלוונטי גם אם לחתן והקלה יש אחים ואחיות שהם כבר 30 איש. ומצד אחד פותחים את המשק, פותחים חנויות, מחזירים את הלימודים, וזה נקודה כזו שכאילו אף אחד לא מתייחס אליה. עכשיו, בעולם החילוני, וסליחה שאני ישר עושה את האנלוגיה הזו, אפשר לדחות חתונות. אנשים דוחים. בעולם הדתי, החרדי, הנושא ההלכתי שמאחורי קביעת מועד תאריך החתונה, הוא ברזל, הוא לא ניתן להזזה. מה אתה אומר שאתה שומע את מה שאני ככה מספר לך? זה לא שאלה, זה... אתה יודע, אני מתייעץ איתך.
שומע, ואני מכבד, ואני חושב שאנחנו צריכים להידרש לנושא הזה בכובד ראש. אני חושב שהפתרון...
מה, התנתק? השר יזהר שי? טוב, התנתקה השיחה ככה, עוד לא הספיק להשלים משפט. נחדש איתו את הקשר מיד. השר יזהר שי, אתה איתנו שוב?
כן, איתכם שוב. אז... אני חושב שהפתרון יהיה דיפרנציאלי במקומות שבהם ניתן לאפשר זאת. אנחנו נידרש למצוא, ואני מקווה שנוכל לאפשר חתונות עם קצת יותר אנשים בשטח פתוח, או באולם סגור, שוב עם קצת יותר אנשים, אבל אני צריך להתאחס לזה בצי הזהירות, ואך ורק במקומות בהם אפשר יהיה לאפשר זאת בהתאם לרמת התחלואה.
כן, בוא נדמיין למשל שבעלי השמחה יחויבו, מי שרוצה להזמין מעל 20 איש, יחויב לממן שוטר לאותו ערב. אתה יודע, כמו שעושים אירוע תרבות בפארק, אתה מממן את הכיבוי אש, את הניידת של האמבולנס ושל המשטרה, אותו דבר. אז ממנים, פשוט משלמים על השוטר שיהיה באותו ערב, שיבדוק שמחלקים את האירוע לארבעה נניח קפסולות, שבכל קפסולה יש 20 איש, בלי התקלות, בלי שעוברים מקפסולה אחת לשנייה, בסמכותו לסגור את האירוע, לאפשר לאנשים להזמין יותר אנשים, ולשמור על הבריאות. סתם רעיון יצירתי.
כן, אני חושב שזה מסוג הרעיונות שאנחנו צריכים לדון בהם בכובד ראש ולשקול. בסופו של דבר אנחנו רוצים לעשות את הדבר הנכון, כך שמצד אחד נמשיך להגן על בריאות הציבור, ומצד שני נאפשר אורח חיים סביר ונורמלי במדינה עם כל כך הרבה צרכים ורצונות מוצדקים. וכמובן שהנושא של חתונה הוא צורך עליון שחשוב לכבד אותו.
טוב, אם דיברנו על רעיונות יצירתיים, אז ראש הממשלה מבקש ממך ומהשר זאב אלקין להביא כל מיני רעיונות מעניינים, איך אפשר לעודד או אפילו לחייב את אזרחי ישראל להשתמש באפליקציית מגן 2, רק נזכיר למאזינים, זאת אפליקציה ישנה שבגל הראשון פיתחו, שנועדה לעצור את שרשרת ההדבקה, אתה רואה איפה יש חולים, אתה, אם מישהו חולה, אז הוא מדווח שהוא חולה, ומיד יש התראה וכולי. אפליקציה ייחודית, ייעודית, אבל לא משתמשים בה. אז מה עושים?
אז בשביל בדיוק התבקשנו, השר אלקין ואני, לבוא ולחשוב ביחד ולהציג בממשלה מספר רעיונות. יש לנו כיוונים, והכיוונים הם שילוב של טכנולוגיה והסברה וגם חשיבה בכיוון החוקי, מה מותר ומה אסור ומה אפשר לבקש או לדרוש מהציבור, וזה נושא מאוד, מאוד רגיש. וגם צריך פה לכבד את כל הרצונות של אנשים. אי אפשר לבוא במדינת ישראל היום לבן אדם ולהגיד לו, אתה חייב להשתבש באפליקציה מסוימת, נקודה. זה חייב לבוא עם תמריצים, זה חייב לבוא עם הסברים, וזה גם חייב לבוא עם איזון נכון בין הפרטיות, בין זכויות הפרט, לבין הכוח שכולנו להילחם בנגיף הזה. ואנחנו נצטרך לייצר את הפתרונות האלה ולהציע אותם לממשלה.
אוקיי, מה אתה אומר על רעיון לקשור את האפליקציה הזו בכלל לשלל האפליקציות של מקבלי הפיצויים מטעם משרד האוצר והביטוח הלאומי, כלי שכל אזרח משתמש בו היום, כדי לקבל חל"ת, כדי לבדוק את מעמדו כעצמאי, כדי לקבל פעימה שלישית ורביעית, ואז באמצעות העובדה שאדם מקבל כבר מהמדינה כסף בגלל הקורונה, אומרת לו המדינה, ווין ווין, אנחנו ניתן לך כסף, בוא תעזור לנו להילחם בנגיף, תוריד את האפליקציה.
כן, אז זו דוגמה לתבריץ חיובי, ואנחנו צריכים לבחון אם במובן המשפטי אפשר לבצע את הקשר הזה. כמובן שאם מתבצע קשר כזה הוא חייב להיות שקוף, חס וחלילה לא לעבוד על האזרח,
אלא להגיד לו... לא, אדם מסמן כן. כזה שהוא הוביל, או אתה יודע, היום יש כל מיני כאלה שהוא מסכים או מאשר,
בדיוק, אבל עצם האמירה הפשוטה הזו, אבי, היא לא כל כך פשוטה במובן המשפטי וגם במובן של זכויות אזרח. אנחנו רוצים לחיות במדינה, אתה יודע, בעולם אידיאלי, אני כמדינה לא יכול להגיד לך להציג שום דבר על הטלפון, וזה מזכיר לי עוד, עכשיו אנחנו לא בעולם אידיאלי, אנחנו בעולם שנלחם במגפה, לכן יש אפשרות לבצע דברים שבימים רגעים לא היינו עושים, אבל חשוב להעלות פה עוד נקודה. אתה יודע, יש מאות אלפי טלפונים בישראל שאינם טלפונים חכמים, ואז האפשרות שלנו בכלל להשתמש בטכנולוגיה היא מוגבלת, וגם בקהל הזה אנחנו חייבים להתחשב וגם לייצר עבורו פתרונות, כך שהנושא הוא לגמרי לא פשוט.
כן, אבל אפליקציית המגן עובדת בעצם על זיהוי מיקומך. כמו איכון בהסכמתך, ובעצם המערכת יודעת איפה אתה נמצא, ובקרבת מי היית נוכח בשבוע האחרון, בתנאי שגם... לאלו שהיית בסביבתם יש את האפליקציה. ככה בערך המערכת הזאת עובדת. עכשיו, בטלפונים הקשרים של רוב המאזינים ששומעים אותך עכשיו, אין בכלל אופציית איכון. כלומר, גם השבק לא יכול לזהות איפה הטלפון הזה היה. הוא יכול לזהות איפה הטלפון הזה היה, אבל יהיה מאוד קשה לו להודיע לך על זה באמצעות הרשת, כי הרי הטלפון מנותק מהרשת.
נכון, אבל גם בהרבה, הנה, יש פתרון טכנולוגי אחר, גם בהרבה טלפונים כאלה שהם טלפונים שאינם מאפשרים מיקום, יש טכנולוגיית בלוטות, הטכנולוגיה שמאפשרת לך להתקשר דרך אוזניות אלחוטיות, או להתחבר את הטלפון שלך לרכב דרך חיבור אלחוטי. השירות הזאת היום מאפשרת לטלפונים לדעת שהם היו על יד טלפונים אחרים. אתה לא יודע מה המיקום, אבל אתה יודע שהיית על יד מספר טלפון אחר, וזו אפשרות שהיום נפוצה בעולם, היא שומרת על פרטיות המשתמשים, כי אני ואתה היינו נניח באותו מקום, אז הטלפונים שלנו זיהו שהיינו ביחד, אבל אנחנו לא יודעים איפה. וככה אנחנו שומעים על פרטיות, זאת עוד דוגמה לאפשרות להשתמש בטכנולוגיה, אנחנו בוחנים את הדברים האלה ונציע לממשלה.
טוב, מעניין מאוד, בוא נעבור לעוד עניין, פתיחת מוסדות החינוך בשבוע הבא, אנחנו מדברים על כיתות ה' ו', ובעוד שבועיים כבר עולים גם ליהודה לפיוט ב', השאר עדיין לא, כיתות ח', כיתות י', כיתות ת', עדיין לא. אתה באמת מהאנשים שמאמינים שמערכת החינוך מגבירה תחלואה?
לא, אני לא ראיתי הוכחות שהמערכת מגבירה תחלואה, אבל אני אגיד משהו יותר חשוב מזה. אני חושב שברמה הערכית, אנחנו, מדינת ישראל וממשלת ישראל, צריכים להכריז שהחינוך מעל הכל. החינוך יישאר פתוח, נקודה, ואנחנו צריכים לעשות כל מאמץ כדי שזה יקרה. אנחנו יודעים לפצות כלכלית בעלי עסקים, אנחנו יודעים לתת דמי אבטלה ודמי חל"ת לאנשים שאינם עובדים, אנחנו לא יודעים לפצות ילד שאיבד שבוע של לימודים בכל מסגרת שהיא, ולכן אני חושב שזו החלטה שהיא יותר חשובה מכל החלטה אחרת, ואני חושב שאנחנו חייבים להחזיר לפחות במקומות בהם יש לנו שליטה לתחלואה, ומקומות ירוקים, שזה רוב המדינה כרגע, אנחנו צריכים להחזיר לשם את מערכת החינוך במלואה, בשליטה של הרשויות המקומיות, תחת פיקוח של משרד החינוך, רגולציה של משרד הבריאות. אנחנו צריכים לעשות את זה, ואני מקווה שהממשלה תאמץ את המדיניות הזו.
טוב, נושא שנדבר עליו בהמשך התוכנית שלנו הוא יותר מאוחר בהרחבה, אבל קצת נעברר את עצמנו מקורונה, ואתה שר המדע, מעניין לי לשמוע מה אתה אומר על איתן סטיבה, הטייס חיל האוויר, שנבחר להיות האסטרונאוט הישראלי השני, אחרי אילן רמון זכרונו לברכה, והוא עוד שנה ומשהו כבר ימריא מתחנת החלל הבינלאומית, בדרך לסוג של ניצחון עם זהירות.
ניצחון ומבצע מעורר השראה, אני שמח וגאה לעמוד בראש המשרד, משרד המדע וטכנולוגיה שילווה את המשימה החשובה הזו של איתן סטיבה. אני גם במסגרת התפקיד של השר שאחראי על סוכנות החלל הישראלית שתלווה את המבצע הזה, קרן רמון על שם אילן רמון זכרו לברכה תהיה זו שתנהל בפועל את מכלול הפעילויות, וזו אכן גאווה לאומית יוצאת דופן. איתן סטיבה, איש אמיץ, טייס חיל האוויר, שהחליט להקדיש גם הרבה מאוד כסף, אבל גם הרבה מאוד מהמאמצים האישיים שלו והמחויבות שלו למדינת ישראל, לפרויקט הזה שהוא פרויקט לאומי. הוא ייצג שם את כולנו, את כל אזרחי ישראל, ובמיוחד, כמו שהגדרנו את זה ביחד, את ילדי ישראל. הוא הולך לקחת איתו לחלל ניסויים, הוא יבצע ניסויים שישודרו בשידור חי לתלמידי בתי הספר, ותלמידי ישראל יוכלו לדבר בדרך תקשורת בזמן אמיתי עם אסטרונאוט ישראלי בחלל. זו גאווה גדולה.
כן, מאז הטרגדיה של אילן רמון, גם הטכנולוגיה השתפרה עוד ועוד, ויש כל מיני אמצעים חדשים היום, כי אז ראש הממשלה, זכרו לברכה, אריק שרון, כשהוא דיבר עם אילן רמון, זה באמת עבר דרך טכנולוגיות מאוד מאוד ישנות. היום זה כבר הרבה יותר קל. תגיד, חוץ מגאווה, כבוד לאומי, אסטרונאוט ישראלי וכל המסביב, יש באמת ערך מדעי לאסטרונאוט ישראלי שיוצא לחלל?
בטח, ללא ספק. עד כדי כך שאנחנו מינינו את הגברת אימפל קרייס, שהיא אולי הישראלית הבחירה ביותר בתחום החלל וטכנולוגיית החלל בישראל. היא אחראית על הוועדה הטכנולוגית המדעית שתבחר את מאות הניסויים שאיתן ניקח איתו לתחנת החלל, ויש שם ערך יוצא דופן. כבר עכשיו יש רשימת המתנה של הרבה מאוד מדענים, מיטב החוקרים בישראל ומיטב החברות הטכנולוגיות והביו-רפואיות, לבצע ניסויים במצב של חוסר כבידה בחלל. יש לזה ערך מדעי יוצא דופן. ותחשוב על חברת סטארט-אפ, או אפילו חברה גדולה רגילה שרוצה לעשות ניסוי כזה בחלל, אין לה אפשרות. אין אפשרות לשלוח מדי פעם משהו לחלל כדי לבדוק אותו. והנה יש פה הזדמנות יוצאת דופן, יש לנו שנה להתכונן, ויש מדען אסטרונאוט ישראלי שיקח את הניתויים האלה לחלל. זאת הזדמנות מדעית באמת יוצאת דופן, וכבר עכשיו אנחנו רואים את ההתעניינות ממיטב החוקרים, מיטב האסטרופיזיקאים, מיטב חברות הטכנולוגיה והרפואה בישראל. אז יש לזה ערך, והערך הזה הוא מעבר לגאווה הלאומית, הוא פריצה דרך למדע הישראלי ולחוקרים הישראלים.
טוב, נאחל בהצלחה. שר המדע, שר יזהר שי, תודה רבה.
תודה וערב טוב.
ערב טוב, אנחנו נצא להפסקה של פרסומת.
המהדורה המרכזית עם אבי ממרן. מיד נשוב.
מהי נוסחת שלושת השלבים שמעלימה את הצורך למתוק תוך ארבעה ימים, אשר עזרה לעשרות אלפי אנשים להמיס את השומן הבטני ולהרגיש כלילים, בריאים וצעירים יותר? כל זאת ללא צורך בספירת קלוריות או תחושת רעב מתמיד. התקשרו עכשיו בחינם לנוסחת שלושת השלבים של הנטורופת דוקטור אליהו לוי, כוכבית 5890, כוכבית 5890.
עשיתי את התזונה הזאת וממש ראיתי שבפלא פלאים אני כבר לא היה לי צורך למתוק, ראיתי מתוק כמו שוקולד, כמו פלסטיק, לא... לא, 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 לא.
התקשרו עכשיו והתחילו באורח חיים בריא ללא תלות במתוקים, כוכבית 5890, כוכבית 5890.
מקימי.
רשת האופנה מקימי פותחת את הסניפים עם 50% הנחה על הקולקציה החדשה.
מקימי, סי אופנה, מקימי.
כפוף לתקנון.
מקומך בתור הוא 123.
מדהים לך שמייבשים אותך על הקו? בזמן שבנקים אחרים מצמצמים את מוקדי השירות, במזרחי טפחות מוסיפים בנקאים אישיים כדי לתת מענה אנושי מהיר. להצטרפות חייגו, כוכבית 8860. מזרחי טפחות, בנק אנושי, כמו שמתאים לך.
אני לא נרגעת מזה. מוישי שלי לא מפסיק לשתות. מסיים בקבוק ועוד בקבוק ועוד בקבוק. תאמיני לי, אין לי מושג איך החיתול סופג את כל זה, ומוישי נשאר כליל ויבש. גיליתי מחדש את טיטולים פרימיום.
יותר ויותר אמהות מגלות מחדש את טיטולים פרימיום, בזכות הספיגה המותאמת לשתייה מרובה. טיטולים פרימיום. מבינים את התינוקות שלנו.
גם בכם בוערת אש הבמה? עקב הביקוש הרב, ימים אחרונים לסגירת ההרשמה לבית הספר למשחק מבית אופר הלוי. לפרטים חייגו 03-909-2124, 03-909-2124.
סימילק למאדרין בחשרות בדץ העדה החרדית, מוביל בשבעה מדדי התפתחות. לתשומת לב, חלב אמו המזון הטוב ביותר לתינוק.
צריכים פתרונות לתקופה המאתגרת? טוב שיש מומחים של טפחות. אודי, אתה יכול לספר לנו?
בשביל מי שצריך עכשיו משכנתה, יצרנו את משכנתה בקצב שלך. משלמים כמה שיכולים, לפי הקצב שלכם. אם עכשיו קשה, תשלמו מעט, ואחר כך תגבירו.
התקשרו עכשיו למומחים של טפחות, כוכבית 8860. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל, כפוף לשיקול דעת הבנק, כאמור בבחינת מידע בלבד.
נועם, תמלא בבקשה את המיכל ושים אותו על השיש.
אבא, בשביל מה לטרוח?
כי מי שלא טרח בערב שבת...
סימן שיש לו נועם אחד.
נועם אחד מבית אפיקים, בר המים המתקדם ביותר, המותאם לשימוש בשבת ובחול בחשרות מהודרת. להזמנות כוכבית 8510, מבצע מרענן לרוכשים עכשיו, מכונת מיצים קשים מקצועית מתנה. הזמינו עכשיו כוכבית 8510, כפוף לתקנון.
כולם אומרים לכם להיות חזקים. חזקים בדיבורים, אה? בסופרב דואגים שתהיו חזקים באמת. תמיד. סופרב, יצרנית אוספי הבריאות הגדולה בישראל, שומרת על המשפחה שלכם חזקה לאורך כל הדרך, עם המוצרים המובילים בחשרות מעודרת. סופרב, לחזק אתכם זה הצד החזק שלנו.
סל, יש לכולם. קניתי חדש!
מגה סייל, יש באביס מחירת רכב. מבצעים מטורפים! ומגוון ענקי של רכבי 0 קילומטר ורכבי יד ראשונה, במחירים שלא יחזרו. באביס מגה סייל. טויוטה קורולה 2017, מ-59,900 שקלים. אביס מחירת רכב. כוכבית 5326. כפוף לתנאי המבצע.
עכשיו במקימי, 50% הנחה על הקולקציה החדשה, גם באתר. מקימי.co.il
מקימי.
כפוף לתקנון.
מאזינים יקרים, סגולת התארה ממרן הרב עובדיה, זכר צדיק וקדוש לברכה, לזרע קודש בר קיימה. המעוניינים לקבל פרטים על הסגולה הנדירה, חייגו עכשיו, כוכבית 2675, כוכבית 2675.
לטיסה לחול צריך להמתין. למים חמים? ממש לא. רגע לפני שהחורף מגיע, התקדמו למחמם המים של פסגז ותהנו ממים חמים ללא המתנה 24 שעות ביממה. פסגז, כוכבית 9636.
עכשיו אתכם, המהדורה המרכזית, עם אבי ממרן.
עכשיו אנחנו עם חבר הכנסת מתן כהנא מימינה, שלום, ערב טוב לך.
ערב טוב, אבי.
נדמה שלא היו ימים יותר סוערים בין הליכוד לבין ימינה מימים אלה. אפילו מערכות בחירות, ואפילו שהסקרים דיברו אחרת, והיה לחץ על כל קול. עכשיו שהסקרים נותנים לכם הרבה מאוד מנדטים, מישהו בליכוד לא בוחל במילים.
הליכוד כנראה מבין שהם מאבדים את העם, הליכוד באמת מבין שהם הם יודעים את האמת עמוק בלב, הם יודעים שהם עסוקים בפוליטיקה קטנה במקום לעסוק עכשיו להוציא את העם מהמשבר שאנחנו נמצאים בו, ואין להם מה לעשות, אז הם ממשיכים עם אותה התנהגות נלוזה ותוקפים במקום לעבוד בשביל העם.
כשאנחנו מדברים על ליכוד וימינה, אתה יודע, אני רגע מתבלבל, קום ששתי המפלגות יתמכו אחת בשנייה, ינסו כן למצוא פה סוף סוף את האפשרות להקמת ממשלת ימין. למה הגענו לשם?
אהבי אותה, אתה שואל את זה ברצינות?
כאילו אחרי... אני שואל את זה ברצינות, כי כשהייתם...
אנחנו היינו בלוק הימין לגמרי על מלא. אנחנו בכל מערכות הבחירות אמרנו שנתמוך בבנימין נתניהו. והוא בהזדמנות הראשונה פשוט בעט לנו בראש, הראה לנו את הדרך החוצה, הקים ממשלת מרכז שמאל, הזכיר את תיק המשפטים בידי ראש הממשלה האמיתי אבי ניסנקורן, מאז לא מחמיצים שום הזדמנות להחמיץ דברים שקשורים בימין, אז אתה פונה אלינו? אנחנו אלה שרצינו להיות בממשלה, הם אפילו לא קיימו איתנו מסע ומתן, אתה יודע, אין מה לחזור כל כך הרבה אחורה, די, כאילו נגמר, הליכוד עשה את ההחלטות שלו, הראה שהוא לא ממש אכפת לו מהעם, מראה שפוליטיקה קטנה ודווקנית הרבה יותר חשובה לו מהעם שלנו, והנה אז יש עכשיו באילת אנשים שעומדים בתור כדי לקבל אוכל, ומיליון מובטלים, ודור שלם ש...
אבל חבר הכנסת כהנא, הרי אם הייתם מקבלים 15 מנדטים בבחירות האחרונות, לא היינו כאן. אנחנו כאן, אתם באופוזיציה, בגלל שלא הייתם לשון מוזניים. היה מסע ומתן מאוד בעייתי ביניכם לבין הליכוד, שלא הבשיל להסתפותכם לממשלה, אבל מה עם טובת המדינה?
אבי, לא היה מסע ומתן, על מה אתה מדבר? לא היה מסע ומתן, לא היה פעם אחת שבו צוות המסע ומתן של הליכוד התקשר אפילו, וצוות המסע ומתן שלי מין אמר, בוא נעשה מסע ומתן ונראה מה, כלום, כלום, לא היה שום דבר. אבל שוב, אבי, אתה כל פעם חוזר למקומות האלה, תשמע, נתניהו קיבל את ההחלטות שלו, פירק את בלוק הימין, פנה לצד שמאל של המפה הפוליטית, הקים ממשלה רעה מאוד, שכל מן עסוקה בדברים קטנים, זה עסוק במס הכנסה של זה, וזה עסוק במשכורת של זה, וזה עסוק בלמנות מנכ״ל למשרד של ראש ממשלה חלופי, תראה באיזה שטויות הם מתעסקים, כשיש לנו מיליון מובטלים, שאנחנו הולכים לסגר שלישי,
ואם הייתם בממשלה לא היו מיליון מובטלים, לא הייתה קורונה, אני מנסה להבין מה האנלוגיה.
אנחנו מציעים משהו אחר, אנחנו מציעים אנשים שעובדים בשביל העם, אנחנו מציעים מנהיג כמו נפתלי בנט שמבין את העם, מסתובב, רואה את הדברים וגם הוכיח שכשהוא היה בתפקיד ביצועי הוא ידע לפתור אותם, ידע להקים מלוניות, ידע להכיל אנשים, ידע לערב את הצבא, את מערכת הביטחון, כל מה שנפתלי בנט אומר, אחרי כמה זמן הממשלה נזכרת שאולי כדאי לעשות את זה, אבל באוזלת ידה ובגלל פוליטיקה קטנה הממשלה הזאת לא מצליחה לעשות כלום ולכן צריך להחליף אותה.
תגיד, אם יהיו בחירות, נניח, עוד 5 חודשים, חצי שנה, ותתמודדו בבחירות ותקבלו מספר מכובד של מנדטים, עזוב את הסקרים, קבלו מספר יפה, תתמכו בנתניהו לראשות הממשלה שוב או לא?
הוא יצטרך לתמוך בנו לראשות הממשלה, כי אנחנו אלה שנקים את הממשלה הבאה, ואנחנו נקים ממשלה למטה, אז אתה תראה.
אתה צריך 30 מנדטים בשביל זה, 25?
אתה תראה שהעם ייתן אמון בנו, כי הוא רואה שיש אנשים שעובדים בשבילו, ויש אנשים שרואים אותו, ולא רואים פוליטיקה קטנה, ולא רואים מריבות קטנות, ולא רואים כל מיני מלחמות פנימיות על, על, על מיסים ועל החזרים ועל מינוי של כזה אדם, איזה שטויות הם מתעסקים, אין להם בושה שאנשים עומדים בתור באילת לקבל אוכל, שכל שתלמידים לא לומדים כבר מאבדים עוד שנה ועוד שנה מהלימודים שלהם, ובזה הם מתעסקים, העם יבין את זה היטב, ואנחנו אלה שנקים את הממשלה הבאה.
טוב, בואו נדבר רגע באמת על הקורונה, כי נדמה שבזה אתם מתעסקים, כבר אין בגצים, אין ימין, אין שמאל, אין כל כך הרבה דברים, אתה יודע, סיפוח, ההתיישבות, על מה לא דיברנו פה רק לפני חצי שנה, ואולי באמת הקורונה עשתה טוב לימינה.
אנחנו, מה זה הקורונה עשתה לנו טוב? אנחנו לא שמחים מזה שיש קורונה, חס ושלום. הלוואי ולא הייתה קורונה, תאמין לי, טובת עם ישראל, בריאות עם ישראל, הכלכלה של עם ישראל, פי אלף יותר חשובה ממנדט אחד או שניים כאלה ואחרים, לימינה או לכל מפלגה אחרת. אבל זה המצב, המצב הוא שאנחנו במשבר עמוק, והמצב הוא שהממשלה פשוט לא מתפקדת. זאת הסיטואציה. מה לעשות, לא אנחנו בחרנו אותה, אבל מנהיג נמדד בשעת מבחן, והממשלה הזו היא פשוט כושלת. נקודה.
טוב, איך אתה מרגיש, אגב, אחרי שנדבקת בנגיף, אנחנו הבנו שלא פיתחת תסמינים קיצוניים.
לא, האמת היא שלא קיצוניים, אבל אני כן עם תסמינים, ואני חייב להגיד לציבור שזה תענוג הרבה פחות גדול ממה שאולי נשמע. באמת עברתי כמה ימים פחות נעימים לאחרונה, אני מקווה שהיה באיזה מגמת שיפור.
כלומר, אבל קורונה גם לאדם בריא כמוך, זה לא שפעת קלה כזו שחולפת.
ממש לא, ממש לא, זה לא פיקניק, וזה כאבי ראש קשים, וזה חום מתמשך, ובאמת האובדן טעם והאובדן ריח, ומין תחושת לאות כזאת תמידית. תזהרו, אתה יודע מה אני שמח? אני שמח שבאמת ככל שיכולתי הקפדתי, ולשמחתי כנראה לא הדבקתי אף אחד. וזה אומר שהכללים האלה הם חשובים ולשמור עליהם. אז גם אם נדבקתי איפשהו, לשמחתי לא הדבקתי אף אחד.
כן, זה גם סוג של נחמה, כי אני שומע מהרבה אנשים שנדבקו, שאחד מהקשיים הרגשיים זה שהדביקו מישהו עם סיכון, או עם מחלות רקע, או מישהו שלקח את זה יותר קשה, וזה לא בכוונה כמובן, אבל קשה לחיות עם זה.
מכל הסובבים אותי, אני זה שלקח את זה הכי קשה.
וואה. כן, גם, יש אבל גם דאגה מההשלכות של אחרי, נכון? אנחנו באמת לא יודעים מה יקרה כאן עוד שנה.
ממש, אין מושג בדיוק, סיפר לי מכר שהוא יודע למישהו בן ממש צעיר שלכאורה גמר את זה בלי תסמינים ובלי כלום, והחודש אחרי זה פתאום דלקת בשריר הלב. באמת, אף אחד לא יודע מה ההשלכות של זה, ולכן אני קורא לכולם, תשמרו על הכללים ותנסו מאוד לא להידבק.
חבר הכנסת מתן כהנה, רפואה שלמה, תרגיש טוב, תודה רבה.
תודה רבה, אבי.
ערב טוב, פרסומת.
המהדורה המרכזית עם אבי ממרן. מיד נשוב על הפרשה ועל השבוע עם הרב מרדכי נויגרשל, והלילה בשיתוף המאזינים בשאלות של אמונה והשקפה בראי התקופה. על הפרשה ועל השבוע הלילה ב-10 כאן בכל חי.
גם בכם בוערת אש הבמה? עקב הביקוש הרב, ימים אחרונים לסגירת ההרשמה לבית הספר למשחק מבית אופר הלוי. לפרטים חייגו 03-909-2124, 03-909-2124.
דוקטור גפן, השתלות שיניים בלייזר, ללא כאבים, עם תעודת אחריות. 03-570-7575.
רוצים לזכות בהמון כסף? נס חנוכה באוסם, מבצע חנוכה כסף חוזר. קונים ב-29.90 שקלים ממגוון מוצרי הבישול והאפייה של אוסם המשתתפים במבצע, בחנויות המשתתפות במבצע, עונים על שתי שאלות ויכולים לזכות בשובר להצופים, בסך 1,000 שקלים. פרטים בטלמסר, 03-373-9999. המבצע בתוקף עד י' ב' בחסלב וחפוף לתקנון. מלאי פרסים מינימלי 20. זה טוב, זה אוסם.
רוצים לזכות בטיולון יויו מתנה? זה הזמן לקפוץ על העגלה. מבצע הדייסות של מטרנה יוצא לדרך. קנו שתי אריזות ממגוון הדייסות של מטרנה. התקשו לטלמסר 03-373-9000. ענו על השאלון נכונה ובזמן הקצר ביותר, ותוכלו לזכות בטיולון יויו מתנה. זוכה חדש בכל יום. כפוף לתקנון המבצע.
מקימי.
רשת האופנה מקימי פותחת את הסניפים עם 50% הנחה על הקולקציה החדשה.
מקימי, סי האופנה, מקימי.
כפוף לתקנון.
מאזינים יקרים, סגולת הטהרה ממרן הרב עובדיה, זכר צדיק וקדוש לברכה, לזרע קודש בר קיימא. המעוניינים לקבל פרטים על הסגולה הנדירה, חייגו עכשיו, כוכבית 2675, כוכבית 2675.
החלה מכירת בלק פריידיי במחסני חשמל. פתוחים לקהל בסניפים, באתר ובטלפון, כוכבית 5018. שלם וכך, עוד היום, אצלך בבית.
המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
כשהבנו שהילד שלנו לא קורא, לא האמנו שזה קורה לנו.
אבל כשהגענו לבדיקת מיקוד ראייה אצל המומחה דוד מרקוב, גילינו שזה לא שהוא לא רוצה, הוא פשוט לא יכול.
בואו לבדיקת מיקוד ולוויז'ואל טריינינג אצל המומחה המבוקש לאופטומטריה דוד מרקוב, שיעניק לכם טיפול מקצועי, אנושי ומסור.
שימו לב, מחסלים מלאים בפעמית סטור. 5 ימים של אטרף ואתם מרוויחים. 10 פריטים ממחירי חיסול ב5, 10 ו15 שקלים. לדוגמה, 20 תבניות אינגליש ב5 שקלים. 2 חבילות סכום קשיח ב5 שקלים. נותרו עוד 3 ימים למבצע, רק בפעמית סטור. אל תפספסו.
אבא, אמא, מירי, צביקי, מיכל, יונתן, כל המשפחה אוהבת את הרכות המלטפת. נקה 7, סדרת תחליבי רחצה עם 25% לחות למגע רך וקטיפתי. נקה 7, תחליבי רחצה במגוון ניחוחות מפנקים. תענוג אמיתי, נקה 7.
חוסכים? חיים. 7 ברכות, חתונה ובר מצווה הם אירועים מרגשים במיוחד. הכי חשוב לנו לחגוג עם בני המשפחה והקרובים, ושבעזרת השם כולם יחזרו הביתה הבריאים. גם בשמחות נקפיד על הכללים, מסכה, ריחוק חברתי ומספר מוזמנים רק לפי המותר. אירוע צנוע הוא חיסכון בחיי אדם. בכל מקרה של חום או תסמינים, יש לגשת להיבדק ללא צורך בהפניה. לקו מידע, מטה ההסברה למגזר החרדי, חייגו 03-509-7000. נשמעים להנחיות, נזהרים בקדושת החיים. מגיש משרד הבריאות.
ביבשי כביסה במבצעי בלק פריידיי במחסני חשמל.
המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
עכשיו במקימי, 50% הנחה על הקולקציה החדשה, גם באתר. mekimi.co.il
מקימי סיופנה, מקימי.
כפוף לתקנון.
הזמינו אתכם לוועדה רפואית בביטוח הלאומי? בימים אלו במיוחד, מרכזי יד מכוונת ישמחו לסייע לכם בייעוץ ובהכנה לוועדה הרפואית, בשיחת טלפון או בשיחת וידאו עם רופא מומחה, והכל חינם, בלי לצאת מהבית. בואו לממש את זכותכם לייעוץ ביד מכוונת והזמינו תור. כוכבית 2496.
ביטוח לאומי לצדך, ברגעים החשובים של החיים.
לראשונה, ההתוועדות הגדולה של השנה, אצלכם בבית. אירועי צמא תשפ"א, בקרוב. עכשיו איתכם. המהדורה המרכזית עם אבי נמרן.
טוב, לסיום המהדורה הזו רק נאמר לסיום השעה הראשונה של המהדורה רק נאמר שבשעה הבאה אנחנו ננסה לחזור ולעסוק גם בנושא החתונות עד כמה שנצליח, אבל לא רק, אנחנו נדבר על השאלה המעניינת שלאחרונה הרבה מתלבטים ומדברים עליה, הקלטות של פוליטיקאים, האחד מקליט את השני, זה מקליט את היועץ המשפטי לממשלה, הוא מקליט את ראש הממשלה, וזה מקליט את בנט, וזה מקליט את ההוא, והכל יוצא לתקשורת, איזה מילה הוא אמר על ההוא, וההוא אמר על ההוא. זאת לא הפעם הראשונה, אבל כל פעם שזה עולה, אנחנו חוזרים אל ההלכה ולמקורות, לנסות ולבדוק מה מותר ומה אסור, עוד לפני החוק, ולפני הזנות סתר, ולפני מה הוגן. קודם כל, מה ההלכה אומרת בעניין הזה? אם אני מדבר עם חבר, והוא יודע מראש שאני יכול להקליט אותו, והוא לוקח את זה בחשבון, ואומר לי את מה שהוא אומר לי, ובאמת הקלטתי אותו. והשמעתי את זה לעוד אנשים. מותר, אסור. אם יש שם לשון הרע, זה לשון הרע. אבל אם אין שם לשון הרע, אלא איזושהי אמירה מעניינת, חשיפה פוליטית מעניינת, מה אז אומרת ההלכה? בעוד כל מיני שאלות מעניינות מהסוג הזה, שנעסוק בהם בשעה הבאה, ולא רק, נהיה גם בחלל עם האסטרונאוט הישראלי הראשון שבדרך לשם, ועוד ועוד. אז אתם מוזמנים להישאר איתנו לשעה נוספת, תודה לצוות, העורכת הראשית אסתי פלד, הטכנאי אורי כהן, נשוב אחרי החדשות.
המהדורה המרכזית עם אבי ממרן. מיד נשוב.
כל חייתה